כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת נדרים בדף י' פרק רביעי פרק אין בן המודר. נתחיל את השיעור מדף י' עמוד ב' תחילת הלכה ב'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה התורה של רינה תושה שרה עידה בת רבי יוסף ועדה פוריה אתל. אומרת המשנה, המודר הנאה מחברו, הרי שלמרות שהוא מודר הנאה ממנו, הרי הוא יכול לשקול לו את שקלו, שוקל לו את שקלו, כלומר מותר למדיר לתרום מחצית השקל עבור המודר, וכנל הוא פורע לו את חובו. והסיבה שסילוק המלווה אין זה בגדר נתינת מתנה או הנאה ללווה, אלא זהו בגדר סילוק הארי, סילוק המלווה מהלווה, ולכן הדבר הזה מותר ואין בכך איסור. הוא מחזיר לו את אבידתו, כלומר אם המדיר מצא אבידה השייכת למודר, הרי שמותר לו להשיב לו את האבידה. בסוגיה המקבילה בבבלי בנדרים דף למד ג' נחלקו שם רבי עמי ורבי אסי, האם מדובר כאן באופן שנכסה המחזיר אסורים על בעל האבידה שאז פשוט שהוא יכול להחזיר, או אפילו באופן שנכסה בעל האבידה אסורים על המחזיר. והחידוש בזה שאף שעל ידי השבת האבידה שיעשהו, הרי הוא נפטר מלתת פרוטה לעני, הרי שבכל זאת הדבר מותר. ממשיכה המשנה ואומרת, מקום שנוטלין שכר, כלומר במקום שהמוצא מקבל שכר כשהוא משיב את האבידה, שכר ביטול מלאכה על כך שהוא משיב את האבידה, הרי שבאופן כזה טיפול הנאה להקדש, בעל האבידה ייתן להקדש את הסכום ולא למוצא, היות והמוצא למעשה הדירו בהנאה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מבאר הירושלמי, ראינו במשנה המודר הנאה מחברו. רבי בבא ממל ביי הסתפק במקרה הבא. מה דינו של הפורע שטר חובו של חברו שלא מדעתו? כלומר, נניח ראובן חייב לשמעון ממון, בא חברו של ראובן לוי ושילם לשמעון את הכסף. האם באופן כזה יכול לתבוע מראובן הלווה את המעות ששילם בעבורו או לא? מביא הירושלמי שלכאורה נידון זה תלוי במחלוקת תפלוגתא דחנן ובני כהנים גדולים. חנן ובני כהנים גדולים נחלקו במחלוקת הבאה, מה דינה של אישה שהלך בעלה למדינת הים ולא הותיר למעות בכדי פרנסתה כאן בארץ, ובאדם אחר ופרנס את אותה אישה. כעת כשהבעל חוזר ממדינת הים, תובע אותו אדם שפרנס את אשתו בזמן ששהה בחול את כל המעות ששילם ונתן לאשתו בעבור פרנסתה. לדעת חנן, אותו אדם זר שנתן מעות לאותה אישה, אינו יכול לתבוע את מעותיו, ואילו בני כהנים גדולים סבורים שישבע כמה הוציא ואיתול. לכאורה המחלוקת של חנן ובני כהנים גדולים נוגעת גם לסוגייתנו. מדינו של אדם שפרה את חובו של חברו שלא מדעת חברו, לדעת חנן הוא לא חייב לשלם לו, ואילו לדעתם של בני כהנים גדולים הוא חייב לשלם. דוחה ירושלמי ואומר, אמר רבי יוסי תמה דבני כהנים גדולים, מהי סברתם של בני כהנים גדולים שם, תמן לא עלת על דעתן שימות עבדו. והגרסה, כפי שאנו גורסים כאן, אשתו ולא עבדו, כלומר היות והיה ברור לאותו אדם שהותיר את אשתו כאן בארץ והפליג למדינת הים ולא הותיר למעות בעבור פרנסתה, היה ברור לו שהרי יש לו חיוב לפרנס את אשתו, ובוודאי שאשתו לא תמות ברעב. לכן בני כהנים גדולים סבורים שעל אותו בעל לשלם בעבור אדם שנתן לה את כדי פרנסתה. ברמחך כאן בסוגייתנו, כשבא אותו אדם ושילם בעבור ראובן את חובו של ראובן הלווה לשמעון המלווה, באופן כזה יכול לומר אותו ראובן, ייתכן ולא הייתי משלם, לא הייתי פורע את החוב לשמעון. מדוע? ברמחך מפייס אבינה לב והוא מוכל. יכול להיות שהייתי מפייס אותו והיה מוותר לי על החוב, ואם כן זה ששילמת בלא להתייעץ איתי ובלא שאני אתחייב לך לשלם את החוב, הרי בעצם אני לא חייב לך לשלם את אותו סכום. לכן אי אפשר לומר שמחלוקתם של חנן ובני כהנים גדולים שנחלקו לגבי בעל שהותיר את אשתו כאן והפליג למדינת הים ללא מעות, ובא אדם אחר ופרנס את אשתו, אי אפשר לתלות את מחלוקתם של חנן ובני כהנים גדולים בסוגיה הזאת לסוגיה שלנו. הגה עצמך דאב אגבי משכון, שואל הירושלמי, מה היה הדין אם שמעון המלווה היה תופס את המשכון ששייך ללווה? האם גם באופן כזה מגיע אדם זר ושילם לשמעון את החוב? גם יכול לטעון ראובן, הייתי מפייס את שמעון ולא הייתי משלם לו, ולכן אני לא חייב לשלם את מה ששילמת לשמעון? משיב הירושלמי, כן. יטען ראובן הלווה, למרות שיש משכון בידי שמעון, מפייס אבין עלי, ייתכן והייתי מפייס אותו, והוא יהיב לי משכוני, והוא גם היה מוותר על החוב, וגם היה משיב לי את המשכון. עד כדון שואל הירושלמי בבעל חוב שאינו דוחק, מתי אנחנו אומרים שהלווה פטור מלשלם לאותו אדם זר ששילם לשמעון המלווה את המעות? זהו דווקא כשהבעל חוב, כששמעון המלווה אינו דוחק את ראובן שישלם בעבורו. ואפילו בבעל חוב שהוא דוחק נשמעינה מנהדה, האם נאמר שגם אם שמעון המלווה דוחק את ראובן הלווה לשלם בעבורו, ובא יהודה ושילם לשמעון את חובו של ראובן, האם גם אז ראובן יהיה פטור מלהשיב ליהודה את מה ששילם את חובו לשמעון המלווה? לכאורה ניתן להוכיח ממשנתנו שכן, שהוא יהיה פטור, שהרי במשנה למדנו שהמדיר מותר לו לתת מחצית השקל עבור המודר, ונשאלת השאלה כיצד הדבר הזה אפשרי. והלא מאות מחצית השקל שהוא חייב לו, המאות הללו הם חוב שלכאורה יש בעל חוב שדוחק בעבורם, שהרי הגזברים היו קופים וממשכנים את אלו החייבים לשלם, ובכל זאת מה אנו אומרים? שמותר לו לשלם בעבורו, והוא רק כמבריח הרים מנכסי חברו. אם כן, יש ללמוד מכאן שלמרות ששמעון המלווה דוחק בראובן הלווה שישלם בעבורו, ובא אדם זר ושילם לשמעון את חובו של ראובן, הרי שבכל זאת ראובן יהיה פטור מלשלם לאותו אדם את הכסף. תדע לך שהוא כן ראיה נוספת מביאה ירושלמי, דצנינן, היינו במשנה הוא מקריב עליו המדיר, על המודר, קיני זווים, קיני זוות, קיני יולדות, חטאות ואשמות. ונשאלת השאלה, מדוע מותר למדיר להקריב בעבור המודר את אלו הקורבנות שהמודר חייב בהם? בהכרח שהסיבה היא, בשלו נכנס לתוך ידיו כלום, שהרי המודר לא קיבל מאומה מהמדיר, אלא המדיר הלך לבית המקדש והקריב בעבורו את הקורבנות. וכה וגם כאן לכאורה שייך לומר את אותה הסברה, בשלו נכנס לידיו כלום. כששמעון המלווה קיבל מידי אותו אדם זר את הכסף שראובן חייב לו, למעשה ראובן לידיו לא קיבל פרוטה לפורטה. וכפי שבבית המקדש מותר למדיר להקריב את הקורבנות בעבור המודר, למרות שהיה אסור לאותו מדיר לתת למודר בידיים פרוטה אחת, ומדוע אנו אומרים שמותר לו להקריב בעבורו קורבנות, שהרי המודר לא קיבל פרוטה אחת לידיו, אם כן גם בחוב יש לומר כן. רבי יהושע בן לוי אומר, אין לך נתפס על חברו וחייב ליתן לו, אלא בארנון ובגולגולת. כלומר, מה היה הדין אם תפס המלך את ראובן וגבה ממנו מס גולגולת, הרי שחייב שמעון לשלם לראובן את מה שגבה ממנו המלך. והסיבה שהכללים שנקבעים על ידי המלכות בבחינת ובגדר דינה דמלכות הדינה, זה שהמלך במקום לקחת לאדם אחד לוקח לאדם אחר. ובאופן כזה, מכיוון שזהו צורת ההתנהלות של המלך, הרי שאין זה נחשב שבא אותו אדם זר ושילם בעבור ראובן את חובו, ולכן ראובן לא חייב לשלם לו. אלא כאן מראש גזירת המלכות והתנהלות המלכות היא באופן כזה, ולכן הוא בוודאי יהיה חייב לשלם לאותו אדם את מה ששילם בעבורו למלך. רב אמר, כל הנתפס על חברו חייב לו, לאו דווקא אצל המלכות, אלא כל אדם. אם נניח בא אדם אלים וגבה מיהודה את מה שראובן חייב לו, הרי שעל ראובן לפצות את אותו אדם. הראיה לשיטת רב, חי לדרב מנהדה הגוזל שדה ונטלו המסיקין. בדין שם, אדם שגזל שדה, ובאו השודדים ונטלו מאותו הגזלן, הכלל הוא שאם נטלו אותם המציקין או המסיקין, יש כאן שתי גרסאות מחמת הגזלן, כלומר אותם מציקים היו סבורים שהשדה של הגזלן, ולכן נטלו מהגזלן את השדה, הרי שהגזלן חייב להשיב לנגזל את השדה, למרות שכעת היא אינה ברשותו. אבל אם הם לקחו לו סתם כגזלנים, הרי שבאופן כזה הוא לא חייב לפצות אותו. לא שם הדוחה הירושלמי ואומר, אין ראיה לרב מכאן, דאמר רבי יוחנן כנס כנסו בגזלן, כאן הסיבה שחייבו אותו לשלם זהו בגדר כנס בלבד, שהרי כאן מדובר באדם גזלן, מכיוון שהוא גזלן חייבו אותו לשלם. אבל אם מגיע סתם אדם אלים ליהודה, ואומר לו ראובן חייב בעבורי מאות לשלם לי את המאות, הרי שאם הוא שילם, ראובן לא חייב לשלם לו, לפחות אין מכאן ראה שהוא חייב לשלם לו. מסתפק הירושלמי רבי אבין באי הסתפק, דאב הרבי, מה דינו של ראובן שלומד משמעון, ולכן ראובן חייב לשלם את שכר הלימוד שלו לשמעון, ובא אדם אחר ושילם לשמעון את חובה של ראובן. האם ראובן חייב לפצות אותו או לא? רבי יוסי ברבי בון ורבי חייא בר לוליאן את טריאון, שניהם אמרו בשם רבי שמואל. אחד אמר בארנון ובגולגולת, וגורסים כאן, אחד אמר כארנון וגולגולת, ואחד אמר לא כארנון ולא כגולגולת. פירושם של דברים, יש דעה בשם שמואל שחייב, ויש דעה בשם שמואל שהוא פטור. והיר הירושלמי תמת סנינן, אומר את המשנה במסכת נדרים לקמן, בהלכה ד', ומרפאה הוא רפואת נפש, אבל לא רפואת ממון. כלומר, אדם המודר הנאה מחברו ונכנס לבקרו, הרי שמותר לו לבקרו רק בעמידה ולא בישיבה, לפרט נוסף, מותר לו לרפותו רפואת נפש ולא רפואת ממון. נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי בביאור דברי המשנה. אחד אמר כאן במדירה מגופו וכאן במדירה מנכסיו. כלומר, המשנה עוסקת באופן כזה שנכסי החולה אסורים על המבקר או על הרופא, וברי שמדובר שהחולה אסר על המבקר או על הרופא את הנעת הגוף, כלומר שיעשו להם להנות בגופה ממש, ולכן מותר ברי שעל המבקר לבקר את החולה רק כשהוא עומד ולא כשהוא יושב, שהרי אם יושב יצא שיהנה הנעת הגוף ואסור לו, אבל כשהוא עומד התירו לו להיכנס לביתו של החולה, ולא אמרו שהדבר אסור שהרי הוא נהנה מעצם דריסת הרגל מביתו של החולה, שהרי אנו עומדים בדעתו שהנאה של דריסת הרגל שאסר אותו חולה, לא התכוון החולה לאסור על אדם שבא לבקרו ולהחיותו לרפא ומחוליו. ואילו בספר מדובר שהחולה אסר את נכסיו על הרופא, ולכן יכול הרופא לרפותו רפואת נפש, כלומר רפואה שהוא לא גובה עליה ממון, אבל רפואה שהוא גובה עליה ממון, הרי שאסור לו שאם כן יוצא שהוא נהנה מנכסי החולה. וחרן האחר ביאר שהחילוק בין הרשע לבין הספר הוא שונה. כאן בשיש לו מי שירפנו, וכאן בשאינו מי שירפנו. כלומר, מדובר שנכסי המבקר או הרופא אסורים על החולה, בדיוק הפוך ממה שאמרנו מקודם. לא נכסי החולה אסורים על המבקר, אלא נכסי המבקר אסורים על החולה. אם כן, ברשע מדובר באופן שאין אדם אחר שיכול לקיים כאן מצווה ביקור חולים, ומדובר במקום שנוטלים שכר על ביקור חולה בישיבה, אבל לא נוטלים שכר על ביקור חולה בעמידה. אם כן, יכול המבקר שנכסיו אסורים על החולה לבוא לבקרו רק כשהוא עומד, שרי דבר זה לא נעשה בשכר, ונמצא שהחולה לא נהנה מהנכסים של המבקר. שרי יש לציין שוב שכאן מדובר שנכסי המבקר או הרופא הם אלו שאסורים על החולה. אבל כשהוא יושב הדבר אסור, ואילו בספר מדובר שאין רופא אחר שנמצא כאן באזור בכדי לרפות את החולה. אם כן, מותר לרופא, למרות שהחולה מודע ממנו הנאה לרפותו, כאשר מדובר ברפואת נפש, ברפואה של החולה עצמו. אבל כאשר מדובר ברפואת בהמתו של החולה, הרי זהו בגדר רפואת ממון שהדבר אסור. שואל הירושלמי, אבל הדבר לא מובן. אם בשיש לו מי שירפנו, אם יש כאן מישהו אחר שירפא אותו, אם כן אפילו רפואת נפש לא ירפנו, שילך לרופא אחר, מדוע הותר לו להתרפא מהרופא הזה למרות שיש כאן איסור הנאה? מתרץ הירושלמי, לא מכל אדם זוכה להתרפות. כלומר, אי אפשר לומר שבדומה למקצועות אחרים, שאם יש לך נגר אחר, תלך לנגר אחר, אם יש לך מהנדס אחר, תלך למהנדס אחר, אי אפשר להכיל את אותו עיקרון ברופאים. שהרי ברופאים, כל רופא יש לו סייעת הלשמיה מיוחדת, ויש רופא שיש בכוחו לרפות מחמת אותה סייעת הלשמיה, ויש רופא אחר שלא. לכן לא שייך לומר שאם יש רופא אחר שילך לרופא אחר, כי ייתכן שהרופא האחר לא יוכל לרפות. אמרנו במשנה הוא מחזיר לו עבידתו, ומקום שנותנים שכר על השבת עבדה, הרי שהענאה תיפול להקדש. שואל הירושלמי, ולא נכסה המחזיר, הן שהן אסורין לבעל הפרה? הלו המשנה שלנו מדברת באופן שמחזיר העבדה, כלומר המוצא, אסר את נכסיו על בעל העבדה, ולא להפך. ואם כן, מדוע אסור לו לקבל שכר בעבור ביטול מלאכתו? הרי למוצא מותר להנות מהמעבד, רק למעבד אסור להנות מהמוצא. משיב הירושלמי אולה בר ישמעאל, אמר בשם רבי יצחק, שמשנתנו עוסקת באופן, כשהיו נכסי זה אסורין על זה, ונכסי זה אסורין על זה, כלומר גם למעבד אסור להנות מהמוצא וכן להפך. למדנו במשנה טיפול הנאה להקדש, כלומר אסור למעבד לתת מעות למוצא, אלא נותן את דמי ההשבה כפי שנהוג באותו מקום להקדש. מתן הטיפול הנאה להקדש רבי מאיר, דרבי מאיר אמר מועלין בישרות יש איסור נעילה, מעילה, ולכן הוא אמר לתת את המעות להקדש. רבי בון ברכי הבא יסתפק במקרה הבא. מדינו של ראובן שנדר הנאה מן כיכר. מהו? האם מותר לראובן לחמם בו, באותו כיכר, את ידיו? כלומר, האם הוא אסר את ההנאה מהכיכר מכל סוגי ההנאות, או רק הנאת אכילה? אומר הירושלמי, יש לפשוט ספק זה. נשמינה מנדה. אמר כיכר זו הקדש. ואכלו, בין הוא בין האחר, מעל, שהרי נדרים זה כאין הקדש, וברגע שהוא אכל זה נחשב הדבר שהוא מעל בהקדש, לפיכך מכיוון שיש לדמות בין קונמות ונדרים להקדש, לכן יש לו פדיון, כלומר אפשר לפדות את הכיכר. ואם אמר הרי הוא עליי, כלומר עשה רק על עצמו את הכיכר כהקדש, אכלו, אם הוא בכל זאת אכל את הכיכר, מעל בו בטובת הנאה, שהרי לתת לאחרים הוא יכול, ואם הוא אכל בעצמו, הרי הוא צריך לשלם את אותו סכום דברי רבי מאיר. אחרים אומרים לא מעלו, לפיכך אין לו פדיון. כלומר, אם האחרים אכלו, הם לא מעלו, לכן אין לכך פדיון. לא אמר מדייק הירושלמי אלא אכלו. כל האיסור שהברייתא כאן מנתה והביאה, זה רק איסור אכילה. משמע לחמם בו את ידיו, הפעולה הזאת מותרת ואינה אסורה. דוחה הירושלמי ואומר תלמידו ידי רבי יונה, תלמידי רבי יונה אמרו בשם רבי בון ברכיה, קייני באומר יש להעמיד כאן את הברייתא, באומר לא אוכלנו ולא יתאמנו, לא אסרו עליו אלא לאכילה. כלומר, מכיוון שהברייתא כאן דיברה באופן כזה, שאותו נודר אסר על עצמו במפורש, לא אוכלנו ולא יתאמנו, הרי שיש כאן רק איסור אכילה. עד כדון צריכה. עדיין יש להסתפק, מדינו של אדם שנדר מן הכיכר באופן סתמי, ולא נדר במפורש אכילה או טעימה. האם נאסר עליו רק איסור אכילה, ולחמם את ידיו מותר לו, או שכל ההנאות נאסרו עליו באופן שהוא נדר באופן סתמי, והירושלמי לא משיב על ספק זה. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ג', המשנה שלפנינו ממשיכה לעסוק. לאחר שראינו במשנה הקודמת, שדנה שם המשנה, איזה דברים מותר למדיר לעשות למודר, מביאה המשנה שלנו דוגמאות נוספות. ותורם את תרומתו ומעשרותיו לדעתו, כלומר מותר למדיר להפריש תרומות ומעשרות מפירותיו של המודר על פירותיו שלו. אם המודר הכריז ואמר, כל הרוצה יבוא ויתרום. שהרי אם המודר לא אמר את זה, אסור לאדם זר להפריש תרומות ומעשרות מפירותיו של אדם אחר. ואם היה המדיר כהן, הרי שמקריב עליו על המודר, קיני זווים, קיני זוות וקיני יולדות, וכנל חטאות ואשמות, ומלמדו מדרש הלכות ואגדות והסיבה, שהרי על תורה אסור לקחת כסף, ולא ילמדנו מקרא בחינם, אבל מלמדו את בניו מקרא. וזן המדיר את אשתו ואת בניו של המודר, אף על פי שהוא, כלומר המודר חייב במזונותם. ולא יזון המדיר את בהמתו של המודר, בין אם מדובר בבהמה טמאה, ובין אם מדובר בבהמה טהורה. רבי אליעזר אומר זן את הטמאה ואינו זן את התורה, והסיבה שהרי הבהמה התורה עומדת לאכילה, וברגע שהמדיר זן את בהמת המודר, יוצא שהוא מרבה לו את הבשר שהוא יכול לאכול. אמרו לו חכמים, מה בין טמאה לתורה? אמר להם שהתורה נפשה לשמיים אבל גופה שלו, ולכן אם המדיר יאכיל את אותה בהמה, הרי שנמצא שהמודר יהנה מבשרה, ואילו הבהמה הטמאה נפשה וגופה לשמיים, יוצא שהמדיר לא גורם למודר הנאה. אמרו לו מה פתאום? אף הבהמה הטמאה נפשה לשמיים וגופה שלו, שהרי אדם יכול להנות מבהמתו אם היא מפותמת יותר. שאם ירצה הרי מוכה לגויים או מאכילה לכלבים, עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. בבאר הירושלמי ראינו במשנה ותורם את תרומתו, כלומר מותר למדיר להפריש תרומות ומעשרות בעבור המודר. מספק הירושלמי, המתקן פירותיו של חברו שלו מדעתו. טובת הנאת מעשרותיו של מי? כלומר, בדרך כלל, כשאדם מפריש תרומות ומעשרות, הרי הוא יכול להפריש ולתת את התרומות והמעשרות לאיזה כהן או לאיזה לוי שיבחר. הזכות הזאת להחליט למי לתת, זהו בגדר טובת הנאה ששווה ממון, שהרי הכהן שיקבל את התרומות והמעשות חייב לו את הטובת הנאה הזאת. הטובת הנאה הזאת ששווה ממון נשאלת השאלה למי היא שייכת. האם למתקן או לבעל הפירות? רבי אבא הוא אומר של המתקן של המפריש, ואילו רבי זירה חולק ואומר שהטובת הנאה שייכת לבעל הפירות. רבי זירה כדעתו וכשיטתו, דאמר רבי זירה בשם רבי שמעון בן לקיש, הפריש קורבן נזיר, קורבן מצורע של חברו. כלומר, אדם שהפריש קורבן משלו, עבור חברו שחברו נזיר או מצורע. המתכפר הוא שעושה תמורה. כלומר, למרות שאתה, ראובן, הפרשת קורבן בעבור שמעון הנזיר, הרי שאתה ראובן לא יכול לייצר תמורה מאותו קורבן. מכיוון שהקורבן הזה צבוע ומיועד בעבור שמעון הנזיר, הרי שרק שמעון הנזיר יכול לייצר תמורה ולא אתה ראובן. יוצא שרבי זעירה שאומר אצלנו שהזכות של טובת ההנאה שייכת לבעל הפירות ולא לאותו אדם המפריש, אותו אדם המפריש פירות על פירותיו של חברו, יוצא שרבי זעירה כשיטתו שאומר שלמרות שראובן הוא הבעלים והוא שילם על הקורבן, קנה את הקורבן מכספו ומנכסיו, הרי ששמעון רק הוא יכול לייצר תמורה. מקשה ירושלמי לכאורה מתניתה, המשנה שלנו פליגה חולקת על ריש לקיש. ראינו במשנה ותורם תרומתו מעשרותיו של חברו לדעתו. אם טובת הנאה שייכת למודר, נמצא שהמדיר מענה אותו. כל הסיבה שהמשנה מתירה למדיר להפריש תרומות ומעשות בעבור המודר, זהו רק מחמת שהוא לא מענה אותו מנחסיו, ולשיטתך נמצא שהוא כן מענהו. פטר למתרץ הירושלמי מדובר כאן בשלא יהיה לו טובת הנאה בהם. כלומר שהתורם תרם על מנת שלא יהיה לבעל הפירות טובת הנאה באותה תרומה, ולכן הדבר הזה מותר. כעת הירושלמי מבאר מדוע ראינו במשנה ומלמדו מדרש הלכות והגדות ולא ילמדנו מקרא. כתיב נאמר בדברים ד' ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים. מבאר הירושלמי, מעני כפי שאני הקדוש ברוך הוא לימדתי אתכם תורה בחינם, אף אתם תלמדו בחינם. יכול מקרא ותרגום כן? האם גם מקרא ותרגום אסור ללמד בשכר? תלמוד אומר חוקים ומשפטים, חוקים ומשפטים אתם מלמדים בחינם, והיא אתם מלמדים בחינם מקרא ותרגום. לכן המשנה התירה למדיר ללמד את המודר מדרש והלכות, שהרי הלימוד זה אסור ליטול שכר. מה שאין כן מקרא ותרגום, אסרה המשנה למדיר ללמד את המודר, שהרי דבר הזה שווה ממון. שואל הירושלמי, וכן חמה מתניה, וכן ראינו שהמלמדים נסבין אגריאון נוטלים שכר על משנה וגמרה. אם כן, כיצד הם עושים כן, והלא כעת למנו שיש דרשה, מענים בחינם, מפתם בחינם? מיישב הירושלמי, היתר של המלמדים לקחת ממון, אמר רבי יהודן ברבי ישמעאל, זכר בטלין הן נוטלין. ראינו בהמשך המשנה, ולא יזון את בהמתו בין תמאה בין תאורה, ואילו רבי אליעזר מחלק ואומר זן את התמאה ואינו זן את התאורה. אמר רבי זהורה מדברן ממחלוקת רבי אליעזר וחכמים, יש ללמוד שלכאורה יש את אותו נידון לגבי עבד כנעני. זן את עבדיו ואינו זן את עבדו. כלומר, לפי דעת רבי אליעזר, מותר למדיר לזון את עבדיו של המודר, ולדעת חכמים הדבר אסור, שרי יש לדמות בין עבד כנעני לבהמה. דוחה ירושלמי ואומר אין מקום לדמות בין השניים. הבן באי מימר, רצו כך באמת בני הישיבה לומר, אבל אין אפשרות לתלות את הדברים באופן כזה. והסיבה? מן דמר מה שרבי אליעזר אמר שיש לחלק בין מהמה תורה לתמיה. התורה נפשה לשמיים וגופה שלו, וזו כלומר הבהמה תמיה הועיל וגופה לנפשה, וגופה ונפשה לשמיים, שהיא לא עומדת לאכילה אלא לעבודה. ואם כן הבעלים לא נהנה מפתומה, לכן המדיר יכול לזונה. יסבור שגם המדיר זן את עבדו מאותה סיבה. ומן דמר ואילו חכמים שאמרו שגם בבהמה תמאה יש לבעלים הנאה בפיתומה, והסיבה שאם ירצה המודר הרי מוכרע את אותה בהמה תמאה לגויים או מאכילה לכלבים, נמצא שאם המדיר זן את הבהמה התמאה של המודר, הרי בכך הוא מרבה את ממונו. אומר הירושלמי, לכאורה גם בעבד הדבר יהיה אותו דבר, וזו הועיל וגופה שלו ואינו מוכרע לגויים ואינו מאכילה לכלבים, זן את עבדו לכאורה יהיה מותר לו. השכחתני אבל מצוי הישיבה ברית המפורשת שאומרת שהמדיר זן את עבדו של המודר. נמצא שלמרות שאסור למדיר לזון את הבהמה של המודר, הרי שאת העבד הדבר הזה מותר, ולכן אין לדמות בין שתי הסוגיות. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. אשמח לקבל הערות והערות ב-052 716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.